שלום וברכה לכולם, ערב שבת שלום, ממש ברגע האחרון לפני שבת, אבל עוד נספיק להתקדם. במשנה הבאה בדף י' ד' עמוד ב', היום ד' בכסלב, יום היורצייט של סבא שלי, ולכן אני מבקש את דברי התורה, היום יום מוקדשים לעילוי נשמתו של רבי אברהם יוסף ברבי אריה יהודה שוורץ, שהלך לעולמו בד' בכסלב, שיהיה מליציות שער עלינו על כל עם ישראל, על כל המשפחה, ושנשמע ומתבשר בעזרת השם בשורות טובות, ישועות ונחמות. אנחנו במשנה בדף י' ד' עמוד ב', אומרת המשנה, וזו כבר המשנה השלישית שמנוסחת באיזושהי לשון שירית, פיוטית, אותה לשון ירושלמית המייחדת את משניות ריש בבא קמא, והמשנה הזאת ממש נדרש פירוש לפירושה, עד כדי כך שרשי ממש לא אומר דבר על המשנה, ואומר שכל כולה תתפרש בגמרא. אומרת המשנה, שום כסף, שווה כסף, בפני בית דין, ועל פי עדים בני חורין, בני ברית, והנשים בכלל הנזק, והניזק והמזיק בתשלומים. אז שוב, כל ביטוי עומד בפני עצמו באיזשהו מקצב מיוחד, באיזושהי שירה מיוחדת שיש במשנה, וכמובן כל אחד מן הביטויים הללו זקוק לפירוש. שואלת הגמרא, מהי שום כסף? אמר רב יהודה, שום זה לא יהה אלא בכסף. כלומר, תנינה להדתנו רבנן, פרה שהזיקה תלית, ותלית שהזיקה פרה, אין אומרים תצא פרה בתלית ותלית בפרה, אלא שמין אותה בדמים. כלומר, כל נזק בעולם הנזיקין חייבים להעריך מה שווי הנזק, מה גובה הנזק. ואת זה המזיק צריך לשלם. ויכול להיות מצב, ויש כאן מחלוקת בין רשי לתוספות, על מה בדיוק מדובר בברייתא כאשר הפרה הזיקה תלית ותלית הזיקה פרה, האם הכוונה שהפרה של ראובן הזיקה את התלית של שמעון, ודרסה עליה בנזקי רגל או בנזקי קרן, למחרת התלית של שמעון הזיקה את ראובן, ואז הם באים ומתקזזים, באים ומתחשבנים ביניהם. או שבאמת מדובר במשנה על שני מקרים שונים. כלומר, יכול להיות שהפרה הזיקה תלית, יכול להיות במקרה אחר שהתלית הזיקה פרה, אבל בין כך ובין כך, הברייתא הזאת שרמוזה במשנה בביטוי שום כסף, באה להוציא מתפיסה שאולי מישהו יכול היה לקבל אותה בעזרת השם, בעוד קצת יותר מעשרה דפים, נגיע לאחת הסוגיות המרתקות במסכת בבא קמא, סוגיית כל דאלים גבר. כלומר, כל מי שרוצה, לא כל דאלים גבר, אלא אביד איניש דינה לנפשי. כלומר, אדם בכוח הזרוע, אדם בכוחו, בעוצמתו, עושה דין לעצמו. אביד איניש דינה לנפשי. ולכאורה, כאשר אנחנו מדברים למשל על הלוואה, ראובן הלווה כסף לשמעון ושמעון לא משלם לו. טוב, ברור שראובן לא אמור לנקוט כאן איזושהי פעולה אלימה ולקחת משמעון בכוח. לכל היותר שילכו לבית דין. אבל דווקא בעולם הנזיקין שעליו אנחנו מדברים כאן, יכולה להיות איזושהי אינטואיציה כזאת. כלומר, הפרה שלך הזיקה אותי, אז אני לוקח את הפרה. ומעכשיו היא שלי, ואני לא מוכן להחזיר אותה. וכן הלאה זו הדרך. או, נניח, נלך לפי הפירוש בראשונים, שבאמת מדובר פה על סיפור אחד ארוך. כלומר, הפרה הזיקה תלית, ואחר כך למחרת התלית הזיקה פרה אחרת. אז, בסדר, אני הזקתי אותך, אתה הזקת אותי. זהו, השתבן. הנה איזושהי תפיסה כזאת, כמו שאמרתי, אבי דין השדילה לנפשי, כל דעלים גבר. מין איזושהי תפיסה כזאת שטוב, כבר הסתדר. ואומרת המשנה, ומפרט את הברייתא, בשום פנים ואופן לא. שום כסף. נזיקין זה כמובן אירוע מצער, אירוע שאולי לא צריך היה להיות, אבל אם הוא קרה, נע להעריך ולשום באופן מדויק מה גובה הנזק, ואת זה ורק את זה צריך לשלם. ולא להתחיל לעשות כל מיני התכזזויות, וכל מיני התחשבנויות, וכל מיני אתה לקחת לי ואני אקח לך ואני אסחוב לך, אין דבר כזה. שום כסף, צריך להעריך בדיוק מה שווי הנזק, וכך ורק כך מפצים על דיני הנזיקין. ועוד אמרה המשנה, שווה כסף, דתנו רבנן, שווה כסף מלמד שאין בית דין נזקקים, אלא לנכסים שיש להן אחריות, כלומר לקרקעות. אבל, אם קדם הנזק ותפס מטלטלין, בית דין גובים לא מהן. וכמובן, הברייתא הזאת היא מדרש פליאה, משום שפשט הברייתא, כמו שהגמרא מיד תאיר, זה שכל תשלומי נזיקין אפשר לגבות רק מקרקע, רק מנכסים שיש להם אחריות. ורק במקרה שהנזק כבר תפס מטלטלין מאלה של המזיק, אז הוא יכול לגבות מאותה מטלטלין. אבל אם הוא לא תפס, אז באמת כל הגבייה היא רק מקרקעות. וכמו שאמרתי, מדרש פליאה, למדנו שלושה דפים רק לפני כמה ימים, על זה שאפשר לשלם גם בכסף, ואפשר לשלם אפילו סובין, כמו שהגמרא מיד תזכיר. ולכן הגמרא תהיה חייבת להעמיד את הברייתא הזאת בעניין אחר, כי באמת קצת קשה לקבל את המסקנה שכל תשלומי נזיקין הם אך ורק מן הקרקע. ובכן מסבירה הגמרא, מרמר שווה כסף מלמד שאין בית דין נזקקים אלא לנכסים שיש להם אחריות. כלומר רק מקרקעות אפשר לגבות דיני נזיקין, כי רק קרקע היא שווה כסף. שואלת הגמרא, מהי משמע? למה רק קרקע היא דבר ששווה כסף? אמר רבא בר אולה, דבר השווה כל כסף, ומעיני הוא דבר שאין לו הונאה. שכן, כך קיבלו חז"ל הלכה, שאין הונאה בקרקעות, וגם אם המחיר היה מחיר מופקע, עדיין המקח קיים. אמנם תוספות כאן מהירים, שאם המחיר היה מופקע במיוחד, בפער של יותר מ-50%, אז יכול להיות שהמחר בטל גם בקרקעות, אבל באופן פשוט דיני הונאה אינם נוהגים בקרקעות, כי קרקע היא דבר ששווה כל כסף. במיטלטלין יש ערך יותר קבוע, הערך של הנדלן, הערך של הקרקעות הוא ערך הרבה יותר משתנה, ולכן קרקע שווה כל כסף. ובכן, כאשר אמרנו שווה כסף, הכוונה שגובים דווקא מקרקעות, שהם דבר ששווה כל כסף, שאין בהן הונאה. שואלת הגמרא, אבל אם באמת מה שקובע זה הונאה, אז עבדים מושטרות נמי, אין להן הונאה. הרי גם בעבדים מושטרות נתקבלה הלכה שאין הונאה, אז אולי אפשר לפצות על נזיקין גם בעבד או בשטר. אלא, אמר רבא בר אולה, לא. שווה כסף, הכוונה דבר הנקנה בכסף. וקרקע, כזכור, מתחילת מסכת קידושין, הקרקע באמת נקנית בכסף, כמו שילפין על מסדה אפרון. שואלת הגמרא, רגע, אבל עבדים ושטרות, נמי נקנים בכסף, יש כאן מחלוקת ברש"י בתוספות, האם לגרוס כאן את המילה שטרות, כי לא ברור ששטרות נקנים בכסף, יש דרך אחרת לקנות שטרות, במסירה וכו', אבל עבדים ודאי נקנים גם כן בכסף. אז אולי אפשר לפצות על נזיקים גם בעבדים. אלא, אמר רב אשי, שווה כסף, ולא כסף, והנקול הוא כסף נין הוא. כלומר, קרקע היא לא כסף. אי אפשר לשלם בקרקע. קרקע היא שווה כסף. קונים את הקרקע בעזרת כסף. מה שאין כן, כל דבר אחר שאתה רוצה להזכיר, עבדים, שטרות או כל דבר אחר, הם כסף. כלומר, הם דבר שאפשר לראות אותו כשלעצמו ככסף. כלומר, הם דבר שאפשר ממש לתפוס אותו כאיזשהו אמצעי תשלום, וכל המיטלטלים כולם אפשר באמת לתפוס אותם כאמצעי תשלום. כי אומר רש"י, דמצי להמתוינו ממטה למטה ומסדבנה, אפשר לקחת אותם ממקום למקום. אבל קרקע זה לא דבר שאפשר לשלם באמצעותו. ולכן סוף דבר, מה שהברייתא רוצה לומר, זה שעל נזיקין משלמים דווקא בקרקע. ועכשיו כאמור שואלת הגמרא את אותה תמיהה שאנחנו כבר תמנו מקודם, רמי לרב יהודה בר חינא לרב הונא ברי דרבי יהושע, תנא שווה כסף, מלמד שאין בית דין נזקקים אלא נכסים שיש להן אחריות, כלומר שכל גביית נזיקין היא רק מקרקעות, והתניא ישיב לרבות שווה כסף ואפילו סובין, כמו שלמדנו כבר בהרחבה רבה, שאפשר לשלם בכל דבר, ולאו דווקא בקרקעות. עונה הגמרא, אחא במאי עסקינן ביתמי, הנה חינמי, כל הברייתא הזאת מדברת דווקא על גבייה מיתומים. וכמובן, כאשר המזיק הלך לעולמו ויורשיו הם אלה שצריכים לשלם, כאשר הגבייה היא גבייה מיתומים, אז דווקא במקרה כזה הגבייה היא רק מקרקעות, שכן ניטלת לדיאטמי לא משתעבדי, אלא רק הקרקעות משתעבדות. אומרת הגמרא, היא באמת בדיאטמי, אם מדובר על מצב שהיתומים קיבלו את הקרקע בירושה, אז אי מסייפה, אם קדם הניזק ותפס מיטלטלין בית דין גובים לו מהם, ואי ביתמי, המי בית דין גובים לו מהם. הרי מיטלטלין דיאטמי גם תפיצה לכאורה לא אמורה להועיל בהם. ולכן מה זה עוזר שמישהו בא ותפס את הממון? הרי אם זה ממון של יתומים, הוא לא יכול לגבות מזה. עונה הגמרא, קדמה רבה, אמר רב נחמן שתפס מחיים, הכנה משתפס מחיים. אז רבה אמר את דבריו בהקשר אחר, אבל לנוגע לענייננו, מדובר על מצב שבו הניזק תפס לעצמו מיטלטלין עוד בחיים חיותו של המזיק, ואז המזיק הלך לעולמו, אז מקרקעות, אז גבייה מיתומים יכולה להיות רק מקרקעות שהם קיבלו בירושה, ולעומת זאת הגבייה של המיטלטלין יכולה להיות מאותה מיטלטלין שהוא עוד תפס בחייו. סוף דבר, כל ההלכה הזאת שגבייה היא רק משווה כסף, דהיינו רק מקרקעות, ההלכה הזאת נכונה רק ביתומים, גביית נזיקין רגילה בוודאי לא חייבת להיות מקרקעות, אלא גם עם מיטלטלין, בוודאי ובוודאי שגם בכסף. ממשיכה המשנה ואומרת בפני בית דין, פרט למוכר נכסיו ואחר כך הולך לבית דין. כלומר, בפשטות, גם כאן חידוש גדול עד למאוד, שמי שמחר את נכסיו, ואז התייצב בפני בית דין, לכאורה באמת לא צריך לשלם, כי הוא אומר, טוב, אמנם גרמתי נזק, אבל אין לי במה לשלם. אומרת הגמרא, שמה מינה, לבה ומחר נכסיו, ואחר כך בא לבית דין, אין בית דין גובין לו מהם? באמת? זהו הדין? שאם אדם חייב כסף בהלוואה, בנזק, ואחר כך הוא בא לבית, ובינתיים מספיק למכור את נכסיו, ואז הוא מתייצב בפני בית הדין, אז הוא באמת לא צריך לשלם שום דבר? הרי ברור שנכסיו משועבדים. בין שמדובר על הלוואה, ואז נכסיו משועבדים, בין שמדובר על דיני נזיקין, שגם בהם חל שיעבוד, והתוספות כאן מעריכים עד למאות, בדף י' ד' עמוד ב', בכל נושאי השיעבודים, אין לנו זמן להיכנס לזה כאן, ובסוגיית שיעבוד הדאורייתא וכו', והשאלה האם מה המעמד של מיל והכתובה בתורה, כלומר של חיוב נזקין שמדאורייתא, אבל ככה או ככה ברור שהנכסים שלו משתעבדים. ואם תאמר שאדם שגרם נזק יכול למכור את כל נכסיו, ואז עומד בפני בית דין, בלי שום נכס, אז הוא לא יצטרך לשלם, אז ודאי שלקטה מידת הדין. אלא אומרת הגמרא, חייבים לפרש אחרת לגמרי, שבפני בית דין, הכוונה דווקא בפני בית דין של דיינים סמוכים ומומחים, אלא פרט לבית דין הדיוטות. כאשר מדובר על דיינים הדיוטות, בפניהם אי אפשר לדון דיני נזיקין. וגם כאן אנחנו מגיעים לסוגיה מאוד מאוד נרחבת, שעוד נגיע לה בעזרת השם בהמשך המסכת, בפרק החובל, השאלה של מעמדם של דיינים סמוכים, לעומת דייני הדיוטות, ובאופן פשוט דיני נזיקין אפשר לגבות גם בבית דין הדיוטות. וכבר רשי מרגיש בקושייה, ולכן אומר רשי, אלא להכי את המתניתין דבית דין מומחים דנים דיני כנסות ולא בית דין הדיוטות. וזה קשור לסוגיה שבעזרת השם נלמד במוצאי שבת, סוגיה כאן בדף תתווה, סוגיית פלגניזקה כנסה וממונה, באמת רוב חיובי הנזיקין הם חיובי ממון, אבל יש בהם גם חיובי כנס. ואת חיובי הכנס הללו, אכן אי אפשר לדון בבית דין הדיוטות, את חיובי הכנס הללו אפשר לדון אך ורק בדיינים סמוכים, אך ורק בבית דין שאיננו הדיוטות, וכאמור את הכנסות שבמשנה, לכך אמרה משנתנו שהחיובים הללו הם דווקא בפני בית דין. ועוד אמרה המשנה, על פי עדים, מדוע יש צורך בעדים? אז מעניין לעניין, כפי שהסברנו, היות שיש במשנה שלנו גם כנסות, גם חיובי כנס, אומרת הגמרא, פרט למודה בכנס, ואחר כך באו עדים שהוא פטור. כלומר, אותם חיובים שהם חיובי כנס, כמו למשל פלגניסקה למאן דאמר שהוא כנס, אז באמת החיוב יכול להיות רק על פי עדים. אבל אם בא בעל הדבר, בעל השור והודה בעצמו, ההלכה היא שמודה בכנס פטור, ואפילו אם אחר כך יבואו עדים, הוא עדיין פטור, ורק אם החיוב הראשוני היה על פי עדים, רק אז אפשר לחייב אותו. אומרת הגמרא ניחא למאן דאמר, מודה בכנס ואחר כך באו עדים, פטור. אז באמת, לפי המאן דאמר הזה, אכן מובן שזה מה שהמשנה רוצה לומר. שאם הוא הודה בכנס ואחר כך באו עדים הוא פטור, אלא למאן דאמר מודה בכנס ואחר כך באו עדים חייב, מה יקרה למימה? ועוד פעם גם בזה לא נאריך עכשיו, השאלה של מודה בכנס ואחר כך באו עדים, האם באמת במצב כזה אני מבין שהוא מודה ועוזב ירוחם? כלומר עצם זה שהוא בא מיוזמתו ומרצונו החופשי לבית הדין והודה באותו כנס שהוא מתחייב בו, זו כשלעצמה סיבה לפתור אותו, או שאנחנו, ואז מודה בכנס ואחר כך באו עדים באמת פטור, או לחילופין, שפשוט אי אפשר לחייב אדם בכנסות על הודעת פיו. כי כנס זה עונש, ואין אדם משים עצמו רשע, ואדם לא יכול להטיל כנסות על עצמו. אבל אם כל הבעיה כאן במרכאות היא בעיה בירוקרטית, שאי אפשר לחייב אותו בהודעת פיו, אז אם מודה בכנס ואחר כך באו עדים, אני מחייב אותו על פי העדים. וזה בפשטות המחלוקת, האם מודה בכנס ואחר כך באו עדים, פטור או חייב. ובכן, אם מודה בכנס ואחר כך באו עדים פטור, אני מבין למה משנתנו רוצה לרמוז. אלא אם מודה בכנס ואחר כך באו עדים חייב, אז מה יקרה מאמר, מה החידוש על פי עדים? אומרת הגמרא, סיפה היא צריכה לה, צריך לקרוא את זה ברצף אחד, דהיינו שכוונת המשנה, על פי עדים בני חורין בני ברית. כלומר שהמשנה שלנו עוסקת בשאלת כשרות לעדות, מסבירה הגמרא, סיפה היא צריכה לה, דף תתווה ועמוד א', בני חורין ובני ברית. כלומר שהעדים שמעידים על דיני הנזיקין, חייבים להיות גם בני חורין ולא עבדים, וגם בני ברית. בני חורין למיעוטי עבדים, ובני ברית למיעוטי עובדי כוכבים, וצריכה. יש מוינן עבד, שעבד פסול לעדות, משום דה אין לו יחס, עבד נתפס כמופקע לגמרי מעולם ה... כמעט שהיינו אומרים מעולמו של אדם, שבו לכם פה עם החמור, עמד דומה לחמור, ואם כן, היות שהוא לא ממש כביכול המעמדו החברתי כל כך שונה, אין לו יחס, אז הוא לא יכול להעיד, אבל נוכרי יש לו יחס. נכון, הוא לא חייב במצוות, אבל יש עצי משפחה ושושלת משפחתית, גם בין הנוכרים, כמו שרשי כאן מאיר. אז אולי בכל זאת נוכרי יכול להעיד, כי הוא חלק מהעולם החברתי. מה שאין כן עבדים, כמובן בעולם העתיק, שהיו נתפסים כמשהו שהוא לגמרי נמצא מחוץ לחברה. ומצד שני, ישמוין הנוכרי, משום דלא שייך במצוות, אבל עבד, סוף כל סוף, שייך במצוות. חייב במצוות, לפחות באותה מצוות שנשים חייבות בהן. ולכן אימה לא, ולכן יכול להיות שעבד כן קשר לעדות, ולכן אומרת הגמרא צריכה ללמדנו שגם נוכרי וגם עבד פסולים לעדות. השאלה של כשרות נוכרים לעדות, דיברנו עליה לא כל כך מזמן, כאשר למדנו את הסוגיות בתחילת מסכת גיטין, בסוגיה בדפתת ובדפיות לגבי שטרות העולים בערכאות של עובדי כוכבים, ושם הרחבנו יותר בנושא העקרוני של כשרות נוכרי לעדות, בעיקר סביב החידוש הגדול מבית מדרשו של רשי ורבנו יקר, שבמצבים מסוימים עובדי כוכבים שאינם מוחזקים כשקרנים אכן יכולים להעיד, ודיברנו על הנושא הזה אז, נדמה לי, אם זיכרוני אינו מטעני, כאשר למדנו גיטין דיברנו על הנושא הזה, אני חושב שגם שלחתי דף ארוך על הסוגיה הזו, ועל המעמד המיוחד שיש לנוכרים בעדות, כך או כך, גם במסכת בבא קמא עצמה, אנחנו נחזור ונדון בזה, שכן הסוגיה להלן בדף פי ח' חוזרת ומבררת מה בדיוק המקורות לזה שעבד ונוכרי וקטן פסולים לעדות, אז עוד נחזור לדבר הזה בעזרת השם, גם בסוגיה בדף פי ח'. ונקודה אחרונה אומרת המשנה, והנשים בכלל הנזק, מנענה מילה. כלומר, מי אמר שדיני נזיקין נוהגים גם בגברים וגם בנשים? אמר רב יהודה אמרה, וכן תנא דבי רבי ישמעאל, אמר קרא איש או אישה, כי יעשו מכל חטות האדם למעול מעל בהשם, והשמע הנפש ההיא, והתוודו את חטאתם אשר עשו, והשיב את אשמו בראשו. זוהי פרשיית האשם, לא שבספר ויקרא, אלא פרשיית האשם שבפרשת נשא, אבל ככה או ככה מדובר פה על דיני קורבנות, דיני קורבן אשם, והפרשייה אומרת בפירוש, איש או אישה, כי יעשו מכל חטות האדם, השווה כתוב אישה לאיש לכל עונשין, השווה כתוב אישה לאיש לכל עונשין שבתורה. מעניין שהגמרא כאן מכנה את החיוב להביא קורבן אשם כסוג מסוים של עונש, כמו שנראה מיד בגמרא, זה קשור גם לעונש וגם לכפרה. דבי רבי אלעזר תנא, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, וזה כמובן דיני הנזיקין וכל עולם המשפטים וכל עולם היחסים שבין אדם לחברו, וגם כאן נשווה כתוב אישה לאיש לכל דינים שבתורה, כלומר לכל המשפטים ולכל דיני הממונות. דבי חזקיה ורבי יוסי אלגילי תנא, אמר קרא והמית איש או אישה, כך אנחנו מוצאים לגבי שור מועד, שהרג איש או אישה, השור יסקל וגם בעליו יומת, וגם כאן נשווה כתוב אישה לאיש, לכל מיתות שבתורה, כלומר זה לא משנה כל הדברים, כל ההלכות שבתורה שקשורות לנטילת נשמה ולזה שנהרג אדם, זה ממש לא משנה האם נהרג איש או אישה. אומרת הגמרא צריכה, ואכן יש צורך משלושה מקומות, ללמד שישווה כתוב אישה לאיש, גם לעונשים, גם לדינים וגם למיתות. די השמוינן כמייתא, כלומר רק את הדין של עונשים, התמוד חס רחמן הלאה. התורה הריחמה על האישה שתזכה גם היא לכפרה. כל אדם שוגה לפעמים, כל אדם טועה לפעמים, בין איש ובין אישה, וגם אישה מבקשת כפרה ולזכות ולהביא קורבן. אז הדם עוד חס רחמן העלה, כי היחידת היא הבל הכפרה. אבל דינים, כלומר כל דיני הממונות, אז איש הוא בר מסע ומתן אין, אבל אישה לא. אז אולי באמת הדינים יהיו שונים כאשר מדובר על אישה. עכשיו התוסות כאן, וזו שאלה רעיונית מעניינת שאפשר היה להרחיב בעד למאוד, התוסות כאן אומרים, אם באמת משום כפרה חס רחמן העלה, אז שהתורה תרחם עליה עוד יותר, שבכלל לא תצטרך, שלא יהיה לו שום חיוב. אבל השאלה מה יותר משמעותי? להגיד שטוב, אתה בכלל לא בפרשייה, בכלל לא סופרים אותך, או להגיד לא לא לא, גם מי שהוא או היא חטאו, אז התורה חס עליהם כדי שיוכלו להביא קורבן, כדי שיוכלו לזכות לכפרה. זו כנראה רחמנות עוד יותר גדולה, לא להגיד, את פתורה מהכל, את לא צריכה שום דבר, לא? אלא להגיד שגם היא זקוקה לכפרה. ולכן הייתי חושב שזה דין מיוחד דווקא לעניין קורבנו. ומצד שני, ויהיה שמועינן דינים, כי היחיד תהבי לחיות, אחי בן אדם לא יכול לחיות בעולם אם הוא מופקע מעולם הדינים. אישה תלך לקנות משהו, ואז ייקחו ממנו יותר כסף ממה שצריך היה לקחת, אז אם היא לא יכולה עכשיו לבוא ולטבוע את מי שעשק אותה בבית דין, אם היא לא יכולה להוציא ממון שמגיע לה בדין, אז אין לה חיים, היא לא יכולה להתנהל בעולם. אז ברור שישווה, כתוב אישה לאיש לכל דינים שבתורה. אבל כפרה, אז אולי איש דבר מצווה אין, כי חיובי מצוות בגברים שונים מאלה של נשים, כמו שלמדנו בהרחבה בקידושין, אבל אישה דלב בת מצווה, לא, אז אולי בכלל לא צריכה להביא קורבן. ויש בינן הנתרתי, הכה, כלומר קורבנות משום כפרה, והכה דיני ממונות משום חיותה, אבל עניין קטלה לגבי שור שהרג אישה, אז איש דבר מצווה לשלם כופר, ואישה לא. והיא השמוינן רק לעניין כופר, משום דעיקה עיבוד נשמה, סוף כל סוף נתלו כאן חיים, מה לי של גבר, מה לי של אישה. אבל הנתרתי, כלומר דינים וקורבנות, דלייקה עיבוד נשמה, אימה לא, ולכן צריכה, לכן נדרשים כל שלושת המקורות, ללמד שישווה כתוב אישה לאיש, לכל עונשים שבתורה, לכל דינים שבתורה, וגם לכל מיתות שבתורה. אז הזכרתי מקודם את הסוגיה בקידושין, הסוגיה שעוסקת במצוות עשה שהזמן גרמן, ושם באמת יש הבחנה שעושה התורה בין איש לבין אישה, וכבר שלמדנו את הסוגיות בקידושין, דיברנו על זה שלא תמיד קל ופשוט להסביר מה בדיוק עומד מאחורי ההבחנות הללו, אבל אני חושב שדווקא המסר של הסוגיה שלנו הוא מסר מאוד מאוד ברור. לכאורה, הוואמינות שיש כאן בגמרא, הם הוואמינות שלעיתים אפילו קצת מקוממות. מה, באמת הייתה הוואמינה שאישה לא נוהגים בדיני משפטים? הייתה הוואמינה להגיד שאישה לא יכולה להביא קורבנות? אבל דווקא הסוגיה הזאת מלמדת את המבט של התורה, שבאמת היה שונה מאוד מתרבויות שהיו מקובלות בעולם העתיק. בעולם העתיק, אם נהרג גבר, בסדר, אז צריך לעשות מזה. אם נהרגה אישה, למי בכלל אכפת? או גבר יכול להיכנס ולעסוק ולשאת ולתת בדיני ממונות, אישה, מה פתאום? ועד רבה, השקפתה של תורה בנושא הזה היא השקפה שוויונית עד למאות. ובאה התורה ואומרת, ישווה כתוב אישה לאיש. נכון, בכל מה שקשור לעולם מצוות עשה שהזמן גרמה, יש הבדל. שהוא לא נידון כאן בסוגיה, זו הסוגיה בקידושי. אבל דווקא לנושאים האחרים, המהותיים, היומיומיים, ואפילו הייתי אומר, הנושאים הארציים, של התנהלות בדיני ממונות, של ברור שאם חלילה חלילה נהרגה אישה, זה לא פחות חמור, כי הוא זה מאם נהרג איש. הדברים האלה, אדרבה ואדרבה, ישווה כתוב אישה לאיש, לכל אותן הלכות שנזכרות כאן בסוגיה. המשפט האחרון שבמשנה, הנזק והמזיק בתשלומים, הוא כבר נכנס ביתר העמקה לאחד מאבות הנזיקין, לעניין הקרן ולשאלה של פלגה נזקה, כנס האומה מונה, ואת זה בעזרת השם נלמד במוצאי שבת. שבת שלום ומבורך לכולם.